אז היינו במשפט הזה, אלף אומר, אמנם הבירור המדעי, כן, עמוד 112, כן, אומר, אמנם הבירור המדעי הוא גם כן יסוד גדול להשגת האמונה השלמה. דיברנו על זה, כן, שאצל רב האמונה הפשוטה והתמימה היא לא סותרת בכלל את עולם השכלי, להפך היא בונה אותו. אז כן, דיברנו על זה, שגם היא יסוד גדול להשגת האמונה השלמה בביטחון אדיר הנצרך לאדם להיות בוטח בשם, א', ביטחון, ב', ושגי בדרכי קודש במידה הראויה להשפיע על עצמו ולזולתו, נכון? ולא רק זה שהוא, א', זה ביטחון, ב', זה גם גדלות, נכון? זה הפשט. תראה, בשם ושגי, א', בוטח בשם, זאת אומרת, יסוד המדעי חייב להיות חלק מהתהליך שבונה אדם את הביטחון, וסגיב, גם סגיב זה בשון, נראה לי בשוני תלות, נכון? דרכי הקודש, זה בכלל לא קשור כרגע לוודאות, אלא זה מה שיוצא מתוך זה. אחר כך להשפיע על עצמו, וזה לא טוב. כל זה, שלושה דברים שכאילו חול אנחנו הולכים מהשכל. אז זה דיברנו, אני לא חושב שכדאי לחזור על זה, אבל אז פעם שעברה, דיברנו במשפט הבא, על היסוד המבסס את המנוחה השלמה, והמשריש את העונג של השלווה האלוקית בנפשות ישרי לב. כן, זאת אומרת, כאילו פסגת הוודאות, פסגת הוודאות, פסגת ההצלחה הרוחנית של האדם. היא, בשלוחה הקודם הוא אמר את היסוד הטבעי, דיברנו עליו, אחרי זה דיברנו, אחר כך יש את היסוד השכלי, אבל הדבר המבסס את המנוחה, מה שעושה את הדבר הכי ברור, הכי טוב שיכול להיות, כן, הדבר מבסס את המנוחה השלמה במשריש את העונג של השלווה האלוקית בנפשות ישרי לב, כן. כן, יסוד המבסס את המנוחה השלמה במשריש את העונג של השלווה האלוקית בנפשות ישרי לב. המנוחה זה יש בעולה טריה, הרב אומר שמנוחה היא קשורה לנבואה, אבל זה קשור גם נכון לשבת, האופי של חודש מנוחה וקדושה, וזה כנראה כאן שהטבע, שהאישות של אדם היא קדושה, האישות של אדם היא ישרה, זאת אומרת אין סתירה בין האדם לבין האמת האלוקית, כל האישות של אדם תאורה ונקייה בהתאם לאמת האלוקית. זה משהו, אבל יסוד המבסס את המנוחה השלמה, משהו בעצם בונה לאדם את המצב הבריא והשלם של האישיות שלו, משהו נותן לאדם את הדמות הבריאה, לא יודע, כן? זה עונג של השלווה האלוקית. אז הוא מבסס את המנוחה כאן שאדם הוא קדוש, שזה לא טבעי. זה משליש את העונג של השלווה האלוקית. עונג בדרך כלל זה קשור לדעת, הוא יכול להתענג על השם, שזה מענג את האדם. כן, אולי זה מתאים לשתי היסודות. מצד אחד מנוחה. זה היסוד הטבעי ששייך לדמיון ולרגש ולתכונות הטבעיות של הבן אדם. העונג של השלווה, נגיד קודם כל על עונג. והעונג זה אולי קשור יותר, נכון, שמתענגים על השם, אז זה קשור יותר לדעת. יותר בדעת, יותר מתענגים על השם. על השלווה, כן. זה העונג של השלווה האלוקית, בפשוט יש שאלה. זה קשור לדעת. טוב, זהו, אבל רגע, מה שחשוב יותר זה החלק הבא של המשפט. מה גורם למצב שהטבע של אדם יהיה שלם לגמרי? גם בעולם הטבעי של אותו מנוחה. דיברנו על זה, לא, אני לא זוכר דיברנו, אבל מנוחה זה כמו שהקדוש הוא משרה את שכינתו, נכון? הכנסת ארון הברית לקודש קודשים זה המנוחה. זה בדיוק הנקודה, עם השכל והרגש מתאימים לגמרי. אז יש בן אדם מנוחה. וכמו שמעתי, ולדעתי עונג בוא נגיד שלווה זה יותר לגבי ה... אחד, רואים פה בהמשך, בהמשך רואים שביסוד השכלי יש שערות גדולות מאוד, שערות גדולות מאוד, כן, בהמשך. אז כנגד זה נראה לי, העונג של השלווה זה שזה הרמוני לגמרי, השכל של אדם לגמרי לגמרי הרמוני, כן? זהו, אז מה זה? מה זה היסוד המבסס? יסוד זה כנראה, יסוד זה לא, זה לא תמונה בכללותה, זה מה שמכין את הדבר, כל זה יסוד. יסוד זה מה שמוליד את הדבר, מה שמכשיר את הדבר. אז מה מכשיר לי את המדרגה של המנוחה והשלווה? כן? הוא הכוח המתאים את הנקודה המדעית יותר רמה, בא אחרי הספיקות יותר בשלטר. לכן אני אומר, יכול להיות שבאמת השלווה מתאים, יכול להיות ההפך של, של הספיקות יותר מרעישים. זאת אומרת, העולם של הספק פה הוא מרעיש. וכן, במצב השלם הוא שיש לי גם קדושה, גם נבואה, גם שכינה שורה בתוכי, גם הטבע עצמו הוא כבר אלוקי לגמרי, זה הכל בצד אחד של האישיות. והיסוד בצד השני, הדעת היא שלווה, היא הגיעה כאילו פתרה את הספקות שלה, נקרא לזה ככה. והיא מתענגת לדבר, יש לה שלווה. זה מעניין, נכון? זה כאילו מסביר פה מונח חשוב. מה ההבדל בין מנוחה לבין שלווה? הלכה זאת, זו מילה נרדפת. אבל יכול להיות שזה, פה בעצם הרב הסביר את זה. שמנוחה קשורה ליסוד הטבעי של האדם, והשלווה, וזה כתוב גם, אמרתי, מופיע גם בעולת ראייה, שם בשבת, במנוחה, כן, במנוחה, ובשה. מה זה?
קומה של מנוחתך?
כן. לא, רגע. לא, בשבת זה על המדרגה של שבת, שמנוחה, כן, שם מנוחה וקדושה, שם, ואחר כך זה מופיע גם בהערות שהוציאו אותם בסוף. קשור לנבואה. זה כאילו המקור לדבר הזה, המקור זה קשור, זה קשור לשבת, לא לשבת, להשראת השכינה בעם ישראל. רגע, אז זה צד אחד, והצד השני זה הצד של השלווה, סתם, יש פה הסבר מה זה, שני המושגים, מה ההבדל בין מנוחה לבין שלווה. מנוחה זה לשון שזה נח, ושלווה זה מכן, השכל כאילו נח בתוך עולם הרגשי. והשלווה היא כנגד הרעש שהיה פה, כן? הוא הכוח המתאים את הנקודה המדעית יותר רמה ברבה אחרי הספקות יותר מרשים. זה הנקודה, זה היסוד. היסוד הוא, היסוד שמביא למצב הזה, זה התאמה, נכון? התאמה של מה? של הנקודה המדעית יותר רמה, שהיא באה אחרי הספקות יותר מרשים. זה משפט חשוב גם כן, זאת אומרת, בעצם מעלה מדעית, מה שקורה זה פה, הנקודה המדעית יותר רמה, כאן יותר רמה, כבר כאן שאדם הגיע פה לבהירות שכלית גבוהה מאוד, נכון? זה רמה יותר מדעית, היא באה אחרי הספקות יותר מרשים, אז יש פה כלל, שוודאות רוחנית, מדע, הביטוי פה שלב חשוב, הנקודה המדעית, כאילו יש פה גרף, נכון? הנקודה המדעית היותר רמה, כן? היא באה אחרי הספקות, כן? בחזקות, וההתאמה של הנקודה הזאת אל הנקודה עצמה שעימה נמצאת ההגשה הטובה של התמימות והפשיטות הטבעית, כן? זה המצב הזה יוצר את הנכון, זה היסוד שמכיל את ה... זאת אומרת, יש לנו פה שני דברים, אחד זה האמונה התמימה והפשוטה. הביטוי יש פה נקודה עצמה שעימה נמצאת ההרגשה הטובה של התמימות והפשיטות, יש לנו יסוד של תמימות ופשיטות בתוך האישיות שלנו. גם תמימות ופשיטות זה לא נבואה, זה לא מנוחה, זה לא נבואה. זה גם יהודי פשוט, יש פשיטות ותמימות. יכול להיות שצריך להסתכל במקורות שבהם רב מדבר על המושג הזה. אבל רב מדבר על זה בהרבה מקומות. כלומר, תמימות ופשיטות גם כן זה לא מפותח עדיין, זה משהו עדיין ילדותי. עדיין ילדותי. אבל אז לחבר את הילדות התמימה והפשוטה עם היסוד השכלי הרועש הזה, כן, מלא ספקות, החיבור של שתי הכוחות האלו ביחד, נכון? בסופו של דבר מביא את האדם למלוכה ולשלווה. כמו שהסתיארנו את זה, כמה ההבדל בין שניים. כל כך, כן, נכון, להגיע למצב של מלוכה ושלווה, צריך לאחוז בשתי המדרגות. גם ביסוד הפשוט, וגם ביסוד השכלי המרעיש. אי אפשר לוותר על אחד מהם. אם אתה מוותר עליהם, אתה לא תגיע, או לא, אנחנו לא מדברים כרגע על מה המשמעות של שתיהם, אבל לא, אני לא מדבר על זה, אבל בלי החיבור של שתיהם לא תגיע למלוכה ושלווה. כן? אז זהו, אז אם כל מה שהרב דיבר על, על המדרגה של, ה, ש, של הטבעיות, אבל אומר את זה פה מפורש, אם כל המעלה של הטבעיות צריך לדעת שהיא לא מובילה את האדם למנוחה. כלומר, אני אגיד את זה בצורה קצת חריפה, כלומר, נגיד הציור הזה של פשיטות של רב נחמן, אז כמה מי שהרב מסכים איתו, שאדם צריך שיהיה לו פשיטות. אבל אם הוא חושב שמזה תבוא, לא, אם חושב שמזה תבוא הגאולה, תבוא הגאולה, יבוא כאילו ה, כן, המנוחה והשלווה, זה ציורים עתידיים. אז זה לא יבוא רק מזה. נכון, צריך לשלב עם זה ביחד את היסוד השכלי. מה שחשוב פה זה הביטוי, וזה, סופר, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, הרשעה הזאת של הספק. זאת אומרת, כן, זאת, רק ככה בעצם אדם יגיע כבכל המצב העתידי. אי אפשר לנצח את הרע רק על ידי תפילה. כן, אי אפשר לנצח, כן, זה אני אומר ביחס למחון. וגם אי אפשר לנצח את הרע רק ביחס לשכל. גם זה אפשרי. ביחס למשכילים, לא משנה כרגע ביחס למי זה. צריך לחוז בשתי המדרגות. זה מה שחשוב פה. זהו, אז זה הנקודה החשובה פה. אחר כך הרב בעצם מסביר את הנקודה הזאת של הרשעה הזאת והחיבור. וכאן שהוא מוצא את המחקר יותר נעלה, אחר המחקר יותר נעלה, זה מה שכבר רכשת במילה פשוטה וטבעית, אבל תראו, עוד פעם חוזר הנקודה שהמחקר יותר נעלה, זה מקביל לנקודה המדעית יותר רמה. הנקודה המדעית יותר רמה באה אחרי ספיקות מרעישים. כן? וכיוון שהוא מצא את המחקר יותר נעלה, אחר המחקר יותר נעלה, את מה שכבר רכשת במילה פשוטה בטבע התמות, אז הדברים מחוברים בידו במאוד. כן? גם כן נקודה חשובה פה, מה זה במאוד? אז קודם כל בפשט הוא, פשטו הכוונה היא כאן ש... טוב, במאוד, זה מחובר לו במאוד, בצורה מאוד. אבל הרבה פעמים ביטוי מאוד מחובר, מבטא את הנשמה. רופאת הנשמה, זאת אומרת, הנשמה היא מה זה? בכל מודרך, כן? בכל מודרך זה הנשמה, זאת אומרת, בהרבה מקומות, וזה לא רק פה. זה מופיע בהרבה מקומות אצל הרב, כן? המפגש עם הטוב האלוקי, באופן מלא, שאתה פוגש את הטוב האלוקי ממש, ואז לא משנה באיזה מידה הקדוש הוא ימדוד לאדם, בין אם זה המידה הטובה, בין אם זה המידה הרעה. אדם מתוך שהוא מכיר את הטוב האלוקי, אז הוא, כן, נכון, אז זה המאוד הזה, כן. זאת אומרת, זה לא רק זה שזה יהיה לו מחובה במאוד. לדעתי זה כמובן כן, שהנשמה מתגלית. הנשמה מתגלית היא זקוקה כדי להתגלות, ובעצם זקוקה לשני הדברים. נראה לי. אז הדברים מחוברים בידו במאוד. מאחר שיש בידו שני עמודים מתאימים, העמוד הטבעי שנטייה התמיהה שמפשוט לראות, וזה קודם שמי יש יודעים עם בידו.
אני מטבע שהרב אמר בשיעורים הקודמים שהמשמעות של לימוד זה עד כמה הדברים הם רלוונטיים. זאת אומרת, עד כמה זה מאוד.
כן.
כשמי שאומר עד כמה זה, אז עד כמה זה אומר לו מאוד.
זאת אומרת,
עד כמה זה תאומי
עבודה. בסדר, כן, עמוד המדעי. זהו, רגע, שנייה, רק דקה אחת, צריך, עוד דבר על זה, אני צריך שוב להגיע פה למשהו. בעמוד המדעי, שמטמיעים עומדו, עוד פעם, הוא מגיע לתמות אחרי מנוחת הדרך הארוכה של המחקרים ארוכים אחרים. עוד פעם, קודם כל, רואים פה דבר כזה, וזה אני רוצה ככה, עוד פעם, לדבר על זה, על היחס הזה בין הספק המרעיש, בין הספק המרעיש ובין ובין הוודאות, בין התמימות. אז קודם כל, רציתי לראות שתי מקורות שקשורים לזה. טוב, יש אולי עוד מקור, לא רק להביא את הספר, אז בכל זאת נסתכל בזה. זה ב... אולי נראה את זה אחר כך. נתחיל דווקא ב... באות הקודש בריש זין. אין המדרגות, ריש זין, כן? אין המדרגות של הוודאיות, של הוודאיות דומות זו לזו. וכל אחד לפי מעלת רוחו יודעו לשער את הערכים הוודאיים שבכל תוכן ועניין. טוב, זהו, זה לא כך קשור לנושא שלנו. כן. אולי כן, אבל אני מדבר על זה יותר משהו. מה שיותר חשוב זה משפט הבא. יסוד האמונה מתפשט מראשית הוודאיות המוחלטה. זאת אומרת, האמונה היא עניינה, היא ודאית. אבל כן, היא לא רק ודאית, אלא הוא כן רב כאילו מסביר פה מאיפה בא לאמונה הוודאות שלה. אז הוא אומר, יסוד האמונה מתפשט מראשית הוודאיות המוחלטה. מה זה צריך להסביר אותו עוד מעט? המאירה בכל הענפים. אמירה בכל ענפים, עד שפועלת את פעולתה באותה ודאות הגנוזה בינה אולי כולי. זאת אומרת, דווקא הוודאיות שיש פה, כן, שיש פה, היא גורמת להופעת עד שפועלת את פעולתה באותה ודאות הגנוזה בינה אולי כולי ואולי. כן, זאת אומרת, יש כאילו, הוא אומר פה, זה משפט חשוב, הוא אומר פה שהוודאות מגלה כאילו את עצמה, הוודאות מגלה את עצמה, נכון? זה מה שאומר. סוד הדבר מתפשט מראשית הוודאיות המוחלטה. נעזור רק עכשיו מה זה ראשית הוודאיות המוחלטה. אבל סוד הדבר מתפשט מראשית הוודאיות המוחלטה, המהירה בכל ענפים, מהוודאיות המוחלטה, עד שפועלת את פעולתה, זו הנקודה החשובה פה, זאת אומרת, היא עצמה גורמת, למשל זה חשוב, צריך לשים עליו לב, באותה ודאות הגנוזה בינה אולי כולי ואולי, זאת אומרת, היא בעצם גורמת לספק, לא? מה שאני רוצה להגיד, שבעצם לשאול שאלה נובע מוודאות. לשאול שאלה לא נובע מהיעדר ודאות, אלא ככל שאדם הוא יותר כביכול ודאי, אז הוא יכול להרשות לעצמו לשאול שאלות. בגלל ש... מה שאמרנו, כן, שהמדע, כן, אני פותר את זה כמה קודם, שהשכל מקבל את הכוח שלו מעולם הרגשי, וככל שעולם הרגשי הוא יותר חזק, כאילו עולם הרגשי פה זה אמונה, ככל שהוא יותר חזק, אז הוא מאפשר לבן אדם, כאילו חופש, כאילו חופש אינטלקטואלי, חופש אינטלקטואלי ויכולת, כן, לשאול שאלות, ולא... לא להיבהל מהקושיר. פעם היה פה מישהו, לא משנה, שגם כן, הוא ציטט כאילו מאיזושהי אמירה של איזשהו תמיד חכם אחד, ש... משפט כזה שיש שאלות שלא שונים בית המדרש. אז יכול להיות, לא יודע, אבל מפה קצת משמע שככל שאדם הוא יותר ודאי, יש לו אמונה יותר פשוט, יותר ודאית יותר, אז הוא יכול יותר להרשות לעצמו כן לשאול שאלות. זאת אומרת, כאילו המדע לא מתפתח בלי שאלות. בלי שאלות, בלי ספקות. הנקודה היא ש... שהרבה פעמים כן, חוסר היכולת להתמודד עם השאלות, האיוש השאלות המאימות על הבן אדם, זה נובע בגלל שבעצם האדם לא מרגיש ודאות בתכונות האלה, נכון? ואם אדם מרגיש ודאות, אז הוא גם שואל את השאלות. זה רק קצת מפורש, מה?
באיזה תכונות הוא מרגיש
ודאות? באיזה מה?
ביכולת
לשאול שאלות. יכולת, כן, בקשור, כן, לשאול שאלות, בכל הנושאים של אמונה, זה הנושא פה, לא? מה זה הנער אולי כולי ואולי? זה כמו, זה כמו, כמו ליל הסדר. ליל הסדר, בונים בדיוק אותה צורה. ליל הסדר זה, זה לילה של שאלות. לילה של שאלות. אז השאלות, השאלות הן, גם אדם עומד בצורה של תמיהה גדולה מאוד. תמיהה גדולה מאוד, זה בעצם האמונה היא זאת שיוצרת, כך יוצרת פה. יכול להיות שהוודאות של אמונה יוצרת את זה. יוצאת את התהליך הזה. נשאיר רגע הלאה. וכל אשר יתומם יותר אדם בעולם יצא שכל אותם הספיקות אין הרפיון שבהם קיים מצידם החיצוני. הפתיעותה מראה הוודאיות הולכת ומתגברת בהם. רגע, והיסוד התחתיתי של המעשים בנוי דווקא על פי הרז ופני... רגע, אז מה פשוט? כל אשר יתומם יותר אדם בעולם יצא שכל אותם הספיקות... קודם כל, נראה לי שבמשפט הקודם, זה כמו שאמרתי, עד שפעולות את פעולתן באותה ודאיות הגנוזה בנהר אולי כולה, כן? זאת אומרת, זה יוצר את הנהר, זה כאילו יוצר את הנהר, את הנהר שנקרא נהר אולי, כולי ואולי, כן? שזה, זה נהר של ספק. כן? ונראה לי, ככל שיתומם האדם יותר, ככל שיתומם יותר האדם בעולם, נמצא שכל אותם הספקות, אין הרפיון שבהם קיים מצידם החיצוני. אבל פנימיותם, הרי הוודאיות הולכת ומתגברת בהם. מה הפשט בזה? האם הפשט בזה שזה שהיה לי ספק, זה בגלל שבעצם, כאילו פגשתי רק את התופעה באופן חיצוני. ואם הייתי תופס את ה... וככל שאני יותר תפוס את ה באופן שורשי, אז אולי הספק, ייעלם. הספק ייעלם. רק דקה, שכל אותם הספקות, דקה עוד שנייה אחת, בסדר, שכל אותם הספקות אין הרפיון שבהם קיים מצידם החיצוני. זאת אומרת, כך אפשר להסביר את זה, לא? שככל שאני יותר מתקדם פנימה, יש לי את הוודאות של אמונה. הוודאות של אמונה יוצרת לי, בונה לי את הנהר, אולי, כולי ואולי. עכשיו הוא אומר, בכל שיתומם יותר אדם והעולם, נמצא שכל אותם הספקות הן הרפיון שבהם קיים מצידם החיצוני. אז איך, אני אבין את המשפט הזה? זאת אומרת, שבעצם זה שזה עורר אצלי, שאלה, זה בעצם, זה בעצם בא בגלל, ה... רציתי לעשות פשוט יצא יותר מסובך. זאת אומרת, זה בגלל ה... שלא, אתה לא מכיר את התופעה כמו שצריך. תכיר אותה, תפגוש אותה, ותראה ש... שאין פה שאלה. זאת, אז יוצא שהשאלה היא, נגיד ככה, זה כאילו המגע, יש פה נהר כזה של... יש פה כאילו תופעה של ודאות. שהיא פועלת, היא כאילו מהירה בתוך האדם, ואז היא יוצרת בתוכו שאלות. והשאלות הן בעצם מנוע חיפוש שלו. מכוח השאלה יש לו, מנוע חיפוש. והמנוע חיפוש מה הוא עושה? הוא דוחף את האדם, אדם לא יכול לחיות בספק, יש פה בעיה. אז, דוחף אותו לתת לחפש תשובה. זאת אומרת, הייתי אומר ככה, הוודאות כאילו מייצרת הפשיטות, האמונה יוצר בתוך אדם תנועה כזאת של השכלה, שהמגע הראשון שלה היא לשאול שאלות. עכשיו, ככל שהאמונה דוחפת את אדם קדימה, ואם האדם לא מפחד להשתמש במנוע הזה, של, של הספקות, לא מפחד להשתמש בזה, אז מה פה שאתה מפחד? הוא לא מרגיש מזה מאוים, נכון? זה לא מאיים עליו. אז, זה דוחה, אז דווקא כאילו המנוע הזה של הספק בעצם דוחף אותו בסופו של דבר כן, לקבל תשובה, לקבל את התשובה. כשבעצם התשובה תהיה, זה לא, זה דבר, זה לא ספק אינטלקטואלי כזה. זה כן, אני קוראים לזה, את הספק אינטלקטואלי וכל זה כן, אבל לא מדבר גם על המבנה הזה שאנחנו מדברים אותו, מדברים עליו, אז זה לא בדיוק ספק אינטלקטואלי. כן ולא. כלומר, אם נגיד למדען יש איזושהי שאלה מדעית, אז זה לא שהוא מאבד את ההשתנות שלו והוא בהיסטריה, אלא זה גוף האמון הזה, הוודאות, השייכות לגודל הזה, דוחפת אותו דווקא לחפש פתרונות. זאת אומרת, בתוך הספק בעצם תמונה ודאות שדוחפת אותו קדימה. ואז הוא בעצם שם לב שהשאלות שקיימות הן רק שאלות, שתחילת התהליך, נכון? נקרא זה ככה. כדי לחדד את זה, אז קראתי באיזשהו ספר מדעי כזה שמתאר את קודם כל, הוא מדבר הרבה על תורת יחסות, על איך שהיא מנבט את העולם. תורת יחסות מנבט את העולם, ואיך היא בעצם, זה הביטוי שלו, זה הביטוי שלו מנבט, כנראה איך היא בעצם מובילה לכל המושגים שחור שחור וכל מיני, מובילה, כן, חורים שחורים ועוד דברים. ואחרי זה, אחרי שהוא כאילו מתאר את זה בצורה מאוד יפה ובהירה, הוא מתאר את תורת הקוונטים, שבעצם היא אומרת בדיוק הפוך. זאת אומרת, היא ממש נגד, היא ממש נגד לנבא את המציאות. לא ניבוי המציאות זה הנקודה העיקרית, אלא כן, זה אפשרויות יש שם. אז הוא מדבר על זה שיש פה כאילו שני ענפים מדעיים שהוא מודה שמכחישים אחד את השני, מכחישים אחד את השני במהות שלהם, בעיקרון הבסיסי של הראשון יש חייב להיות סיבה ומסובב, ובשני ברור שאין סיבה ומסובב. אז הם סותרים אחד את השני במהות שלהם. אז לא, רק נראה שם, זה דוגמה למשל, אז הוא אומר, זה לא גורם לו לשום אובדן השתנות, הוא אומר, זה דוחף אותו, ברור לו שבסופו של דבר יימצא כאילו המימד העמוק יותר, שידע לחבר בין שתי שתות המדע, למרות שהן נראות סותרות לגמרי, שהן לא יכולות בכלל, לא, אין להן בכלל שום מפגש אחד עם השני. זה רק דוגמה, אני אומר. כן, אבל זה דוגמה למשל, אולי למה שאומר פה הרב, שכבכל, יש פה אמונה, האמונה דוחפת את התהליך השכלי. עכשיו, כשהיא דוחפת את התהליך השכלי, אז השכל שואל את השאלות שלו. יכול להיות שהשאלות הן קשות מאוד, ויש פה ספקות גדולים, אבל אחר כך, בשלב הבא, דווקא הספקות, הם היו המנוע לחיפוש פתרון. ואחרי שהמנוע הזה חיפש כפתרון, אז בעצם הוא ראה שזה רק הצד השטחי של ההתייחסות שלו למציאות. ובעצם בתוך המציאות עצמה יש מציאות הרבה יותר גדולה והרבה יותר שלמה. כן? המציאות הגדולה והשלמה היא האמת. אז זה פשוט אחד להסביר את זה. פשוט שנייה להסביר את זה. ואז יוצא, רק לפי הסבירה שיוצא, שבעצם השאלה כאילו נעלמה. למה היא נעלמה? ושהייתה קיימת רק שהמגע הראשון לתופעה, כמו דוגמה הזאת של תורת יחסות ותורת הקוונטים, אז זה כאילו אנחנו פוגשים את ה... סתם, דבר ראשון מדעית, שכאילו אנחנו פוגשים את היקום כאילו בשתי הופעות שלו, שתי מימדים. אנחנו לא יודעים לחבר, לא יודעים כרגע לתרץ את שתי האפשרויות, אבל ברור שהיקום קיים. אין לו תסביכים פוסט-מודרניים כאלה, נכון? הוא קיים. הוא תפקד כמו שצריך בדיוק. גם לפני, בדיוק כמו שהוא תפקד לפני שגילו את הספקות האלו, הוא תפקד גם עכשיו, טוב לא מאוד. כלומר, אז זה ברור שכאילו רק המגע הראשוני עם המציאות גרם לספק, זה בהמשך תהיה ודאות. זה אפשרות אחת להסביר את זה. אפשרות שנייה להסביר את זה, שכל הדברים שעכשיו תיארנו, זה אפשרות אחת. לא, אפשרות שנייה, שנתי גם כי יכולה להיכנס פה למשפט של הרב, וזה שיכול להיות שבהתחלה זה איתי יותר דומה לתהליכים רוחניים, שבהתחלה יש לי פה מגע ראשוני עם המציאות. והמגע הראשוני, שוב פעם, גם כזה אותו דבר, אמונה דוחפת את האדם, דוחפת את האדם, ודוחפת את השכל, שואלת, לגרום אותו לשאול שאלות, ויכול להיות, מיכול כזה, אני סתם אומר, בתור אפשרות, להגיד שדוחפת את האדם לשאול שאלות, ואז מה קורה? מה שקורה זה שבעצם השאלות בהתחלה הם כאילו, אדם כאילו עומד מול ערפל כזה. וכשהוא עומד מול ערפל, אז השאלות הן לא כאלו, חזקות. אבל כל שהמציאות יותר הולכת ונעשית יותר חריפה, הרי אני חושב, אנחנו דנים פה, עכשיו על, על, על שלמה, ששלמה היה, כאילו, שדבר סותרים זה את זה, נכון? אצל שלמה, ככה אמרנו זה שיכול להיות, שלמה גם ידע להרגיש את ה... את העומק של התופעה. להרגיש כמובן כאן לדעת אותה, כי ידע אותה בעומק שלה. זאת אומרת, אז ככל שבעצם שלמה חדר יותר פנים על התופעות, אז יכול להיות שמת, שוב אני אומר, מבחינה מדעית, בשלב ראשון, יכול להיות שמת השאלות נעשו חזקות יותר. ומי אמר שככל שאתה מתקדם יותר, אז הספק נחלש. יכול להיות שכן. יכול להיות שלא. זאת אומרת, אצל הרב למשל, לדעתי, בכמה מקומות, הוא מאוד אוהב להישאר ככה. רק בגלל שאנחנו לא מבינים את השאלה, לא מבינים את שתי השיטות, אז אנחנו לא נופלים כאילו מהכיסא, כן, שאיך הרב אוחז בשתי השיטות, אבל באמת, כן, הרב אוהב את להשתעשע בשיטות. בשיטות, אוהב להשתעשע בזה. שבאמת, שוב, רבי השכנו דהויי רגש וכי שכל, אז אנחנו לא כל כך בדיוק שמי לב שיש פה זה משהו מוזר מאוד, איך הרב כאילו אוחז בשני מימדים, דרך אגב גם פה דרך אגב, זה שהרב אוחז בתמימות וברעש שכלי, זה גם כן סוג כזה של, תמיד, זאת אומרת, הרב, השפה של הרב היא מאוד עדינה. אם היה כותב בשפה של נחמן, הוא היה פה, מי יודע מה, איזה סיפורים היה פה שמתהלכים פה על, על הספק, הספקות המרעישים האלו ועל ה... ועוד יכולת לאחוז את זה יחד עם תמימות ביחד. כלומר, שוב, זה מין קהות שכל כזה וקצת רגש דרוי כזה שאנחנו לא כך מתפעלים, לא יודע, זה מאוד מת... הרב פה אומר פה דבר לכאורה מאוד מרעיש. זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד זה הנקודה הזו שיכול להיות, שוב, אני מביא את הדוגמה הזו של שלמה, שיכול זאת אומרת שרק בשלב הראשון, אז הספק הוא כזה חלש כזה. אין פה מלחמת עולם. יש פה סכסוך גבולות כזה, סכסוך שכנים. אחרי זה הפך לסכסוך גבולות. אחרי זה יכול להיות הפך למלחמות עולם. זאת אומרת, ככל שה... מי אמר שזה לא המציאות יותר מה שתיארתי קודם? כלומר, בסדר, נגיד, הירח או השמש קשה להם לפעול גם, נגיד, אני לא יודע, המקרו והמיקרו קשה להם לפעול, שיחליטו, פה החליטו, תורת הקוונטים, תורת יחסו, יש סיבה מסוים, אין סיבה מסוים, בסדר, אז נגיד שאצלם יכול להיות הרוגע והשלווה תגיע בזה, שנמצא בסופו של דבר דרך להכיל את שתי הזה. עכשיו, באותו ספר שאמרתי, הוא מוצא מקום שבו יש חיבורים בין שתי השיטות. הוא מחבר אותם ביחד, הוא מחבר אותם באיזה מיקרו, תראה, התייחסו אותי במקרו, תראה, תקנתי במיקרו בעיקר. אז הוא מחבר אותם בכל זאת, באיזשהו מקום במיקרו. הוא אומר שלפי זה, אז יוצא מין דבר כזה שהחומר של היקום בנוי לא מאטומים, גם מאטומים, לא יודע, אבל כאילו שורש עוד יותר פנים, יותר דק עוד יותר זה, רק מתמטי, אפשר, לא יודע, אפשר לראות אותו, זה יהיה מין חור שחור קטנצ'יק, ננסון קטן, כן? כלומר, המציאות בנויה שם הוא שלב בין שתי השיטות. גם בכלל מתמטית אפשר לעשות את זה, ככה הוא אומר. ואז יוצא שהחומר של היקום הוא בעצם חורים שחורים קטנטנים כאלו, ננסים כאלו. באיזו חידה מאוד קטנה. אבל לא, אני אומר, אז יכול להיות ששם זה כדאי, זה אפשרי, אבל יכול להיות שבעולמות הרוח, לא אגיד בדיוק הפוך. שככל שהאמונה יותר הולכת ומתחזקת, אז מי אמר שיש פתרון, מי אמר ש... לא, אני אשאל שאלה אחרת, מי אמר שצריך פתרון? מי אמר שצריך פתרון לניגודים ולספיקות שיש? כן, זאת אומרת, אני יכול להשתעשע, זה מה שאומר, אפשר להשתעשע פה עם מידות שונות ועם מימדים שונים, וזה יכול להיות מאוד נחמד, מאוד נחמד, מכיוון ש... למה באמת לחבר, למה באמת להגיע לאיזה מין עולם כזה, דהוי כזה? באמת העולם בנוי מניגודים ומהפכים. והניגודים והפכים הם, נראה לי ככה, כלומר אין צורך לתרץ. הצורך לתרץ הוא איזה מין, איזה קצת סוג של חולשה, סוג של חוסר אמונה כזאת, חוסר אמון. שכל אותם הספקות אין הרפיון שבהם כי מצדם החיצוני, אבל כי אותם הרי הוודאיות הולכת ומתגברת, אז מה? אז מה זה אומר? זה אומר שמה? מה קרה לי עכשיו? נעלמה הסימן, הניגוד נעלם? אולי לא. זאת אומרת, אולי ניגוד התחזק. זאת אומרת, קודם זה היה לי איזה מין כזה, דיון כזה חלש כזה, כן? זאת אומרת, משמע, אני מין סכסוך שכנים כזה. איזה מין סכסוך שאדם, כן? אבל אחר כך זה יכול לחוות עולם. ושמת העולם בנוי מניגודים ומהפכים. העולם בעצם בנוי מ... כן? מ... כן? בכל מקרה, לא, ואז כביכול העולם הוא מרעיש, זה מה שרציתי להגיד. כלומר, הרעש נעשה חזק. בשלב הראשון, לפי ההסבר הראשון, הרעש מתאר את הספק. ואחר כך, זה מרעיש מאוד, כן, שוב פעם, עם תורת היחסות ותורת הקוונטים אמיתית. עם, חוץ מהספרת כמו זה, שהיה לי חבר אחד שרצה, בסוף הוא לא חזר, הוא כל הזמן לגבול שחזרה בתשובה, לא משנה, הוא אדם כזה משוגע כזה, הוא עשה את עבודת המאסטר שלו, הוא עשה על, את התזה שלו, הוא עשה על, 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 על קוק אחד, לא הרב יצא, אלא העיל הקוק אחד, העיל הקוק אחד, שהיה דמות מוזרק, נראה לי שהוא היה בן של הרב רפאל קוק, זאת אומרת, איכשהו קשור לרב שמחה קוק וכל האנשים האלו, כן, והוא היה רק קשור מאוד ל... איך אומרים, לדוד רזאל, היו חברים, דוד רזאל למד בישיבה, מרכז הרב, אז הם היו חברים. כן, הוא אחר כך הגיע לאמריקה, ובאמריקה הוא שינה את השם שלו, והדמות הוא זרק אותי, כן, והוא כל הזמן נלחם על, הוא היה אחד מהאנשים שאמר, נלחם על דעת הקהל, שקורה משהו נורא והיום בגרמניה, באירופה. וכל מה שהוא אוהב היום, וחשוב שהוא משוגע, לא יודע, הסוכנות, כאילו הציוני, הסוכנות נלחמה בו, והוא עמד על דעתו, סתם, כן, זה היה דומה, אחר כך הוא היה חבר כנסת, מטעם החירות. כן, לא, סתם, אז היהודי הזה, הוא יהודי שפעם, הוא למד שבגמרא שדוד המלך לא חטא, דוד המלך לא חטא. הוא ככה אמרו, לא יודע, הוא לא למד גמרא, אבל איך שזה הגיע לו. אז הוא היה במילואים עם מאבחנה לי של שבי חברון, אז הוא סיפר לי, חב חיים סיפר לי, שכל המילואים הוא הלך עם תנ"ך פתוח, הם כאן ביחידה כזאת, רציניים כזאת, כן, בחברון, הוא אומר, כל המילואים הלך עם ספר פתוח, הלך מאחד לשני, ואמר, אתה רואה מה כתוב פה, וקרא לכולם את הפסוקים וזה, וזה היה חי אצלו מאוד, כן, כתוב שהוא חטא וזה, ואיך הגמרא אומרת זה לא, ו... עושה שם הרעש והמולה כל המילואים, זה היה הנושא של המילואים שם. כן, רגע, זאת אומרת, נגיד זה ככה, שוב פעם, בעולמות כביכול הגשמיים, בעולמות המעשיים, באמת הסתירה היא דבר ש... יכול, כן, יכול, יכול שבסופו של דבר מגיעים לאיזשהי מקום של, של מנוחה, מקום של, של שלווה כזאת, של נחת כזה. אבל בעולמות, בעולמות הרוחניים, אז יכול שמת, יכול שמת, אין, אין תשובה. אני רוצה להביא דוגמה מאותו בן אדם, שגם כן, גם איתי הוא עושה כל מיני הצגות כאלה. פעם אחת הוא הביא לי מין כזה חתיכת עיתון, שם היה כתוב ש... תמיד עושה איתי בדיחות על זה, כל מיני דברים, אבל אחד מהם שהוא ראה פעם בעיתון שהיה ויכוח בין ה... היה משלחת של, של החרדים פה בארץ לאסוף כסף לישיבות, והיה, והיה, היה שם ויכוח מי עולה ראשון למטוס. זה היה ויכוח שכאילו כמעט ביטל את כל ה... כל השליחות שלהם. האם הליטאים עולים ראשון או החסידים עולים ראשון? כן, ואת ה... כן, כן, בכל זאת, זה לא מצחיק כזה, אבל באמת זאת שאלה הכי מהותית שקיימת. כל השאלות האחרות הן כלום לעומת השאלה הזאת. עכשיו, דוגמה, אצל הרב למשל, אז יכול, כן, יכול שהרב משחק בשתי המיועדים. הקדוש משחק בשתי המיועדים. מצד הקדוש ברוך הוא, כביכול שתי המשה, שני הדברים האמיתיים, לא, זה כל כך חריף שמי עולה ראשון למטוס, כן? כי אם השיטה, אם הליטאים עולים לראשון, אז זה אומר שהסוד הציוץ הוא שחסידות נפגע. ואם החסידים עולים ראשון, הסוד הציוץ הוא שהליטאים נפגע. אז זה מלחמת עולם. טוב, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא מבינים. אז לכן אני אומר, אפשר רק לשבת בשלווה כשמספרים את זה, אבל באמת, מצד האמת, זה מלחמת עולם אמיתית, מלחמת עולם אמיתית, מלחמה שראוי עליה לעשות את, את המאבקים הכי, הכי קשים שיש. לא, אני אגיד שאולי זה הכוונה פה, אפשר להכניס פה, לא יודע, אולי זה דרשה שאתם, אפשר להכניס את המילים פה, כלומר ש, שהאמונה מתפשטת, כן, מראשית הוודאיות המוחלטת, והיא, והיא פועלת באותה הוודאיות הגנוזה, בינה אולי כולי, כן, והיא מופיעה אחר כך בינה אולי כולי ואולי. בינה אולי כולי ואולי, הוא באמת אוהב לשאול שאלות. אוהב לשאול שאלות, אני לא בטוח שאוהב תשובות. אחת הדוגמאות הטובות הזה, שאצל אשכנזים אומרים ברכה על תפילין של ראש. וזה ספק. אז הנה, זו דוגמה למשל מאוד טובה לזה שאנחנו כל יום נכנסים לספק. וכל יום נכנסים לספק. ושיש בספק משהו אידיאלי, משהו עליון. שאנחנו לא, לא, כן, לא יודעים, לא רוצים להכריע, לא רוצים להכריע. טוב לנו בזה שאנחנו לא מכריעים. אם נכריע, אז בעצם הקטנו את המציאות, הקטנו אותה. לא מתחיל, משאים זה ספק. עכשיו, זה קשור לתפילין של ראש. תפילין של ראש, בתפילין של ראש אוהבים ספק. ראש אוהב ספק. ספק זה, זה, זה חופש, זה פותח, כן? זה מה שהוודאות עצמה נפתחת. זה לא, לא זה שאם יש לי ודאות, אז אני יכול לשאול שאלות. גם, יש לי ודאות, אני יכול לשאול שאלות. אני לא, לא נבעה מזה שיש שאלות. גם. אבל גם, זה כאילו יותר על צד המדעי, אבל, 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 אבל כשיש לי ודאיות, ודאיות, יכול שאני אוהב שאלות. אני אוהב שאלות. זאת אומרת, השאלה היא לא רק פתח לתשובה, אלא השאלה, השאלה היא פתח לתפוס את העולם בממד הנכון שלו, במדעים הנכונים שלו. זה שחק כך אני, זה שחק כך אני אחפש לי את, זה שחק כך אני אחפש לי את הוודאות, כאילו, זה הקטנה של המציאות. מכיוון שאולי באמת, אולי, בסופו של דבר יש לי תשובה על הספק הזה, אולי. איזה כוח, מה שאנחנו קוראים, זה כוח שלישי שמאחד אותו. יכול להיות. ואם לא, ואולי, ואולי אין לי כוח שלישי שמאחד אותו, יש לי כוח שלישי שמכיל אותו. מכיל אותו. אז מה, אז זה עוד, כן, כבר, כן, וזה לכתחילה. לכתחילה. כבר, אני אומר שאלת שוב פעם, זה הביטוי להשתעשע. כאילו הרב אוהב להשתעשע, צבב זה מאוד בעת, הוא אוהב להשתעשע עם ממדים שונים. גם כוח שלישי שלו, הוא גם כן משתעשע איתו. יש פה באות הקודש, פה בקוף, קוף, קוף משהו, קוף, קוף דלד. והשגה המתבאת, הנה ביטוי, והשגה המתבאת, בקוף דלד, והשגה המתבאת משתעשע תדיר. בחילופי הקולות הערכיים שמולדים אל המקורות השונים בהשפעותיהם והחבוי והגלוי יחד נוטים את פרי תנומתם והשיד רוח אדם רוח, כן, אומרים פרש, כן, יש, פה, יש פה שעשוע תדירי בחילופי הקולות, ואת פעם טוב לי ככה, פעם טוב לי ככה ואז אומרים, יש חוק לשון מכריע אז תגיד, נו, בסדר, עכשיו כבר יהיו בסדר, נו, אבל הכרענו. לא, גם לדעתי החוק ראשון מכריע, הוא לא סילק את שתי המדרגות הקודמות. הם לא נעלמו. זה שאני הכרעתי, זה בשעשוע. זה בשעשוע, זאת אומרת, זה, כן. גם מתוך משחק אני יכול, גם מתוך שעשוע אני יכול להכריע. אחי, הכוונה כאן שאני לא אומר שזה לא נכון. אבל לא אומר שזה לא נכון. שניהם נכונים. כן, כן, ו... אלא מה, כן, ב... כן, נגיד, זה דומיננטי כרגע, נגיד ככה, זה הביטוי. עכשיו, שחוק לשון מכריע, כאילו, חוק לשון פה זה העמוד שמחזיק את ה... מחזיק את ה... איך זה נקרא? את האוזניים. כן, הוא מכריע. אבל גם כן, הוא מכריע, לא בטוח שהוא מכריע כאן שאחד נכון, אחד לא נכון. אלא הוא מכריע מכיוון שאחרי, כשאני משתעשע, לא, הרבה אנשים אוהבים, כשאוהבים את הפרק הזה, אז אומרים, אם אתם רואים, חוק לשון מכריע. מה? גמרתי, זה העמוד שעליו עומד, שעומד עומדים המוזניים. מכריע. הוא מכריע, וכן. כן, החוק. הנושא פה זה על החוק. החוק. יש גבול, אין גבול. זה הנושא. חוק לשון מכריע, תולה כאן שיש בסופו של הכרעה. אבל גם כן, זה הכרעה של שעשוע, זה לא הכרעה שאחד צודק, אחד לא צודק. אם תסלק את השעשוע, אז הכרעה היא משהו ילדותי כזה, כן? כן. אז זה אותו גם פה. זאת אומרת, כל שיתומם יותר אדם בעולם, מצד שכל אותם הספיקות, הן הרפיון שבמקים מצדם החיצוני. מיותר הרב הדעות הולכת ומתגברת בהם. ואז מה? זה מה ששואל. זה אומר שטוב, אז עכשיו יש רק אחד? או שלא, לא. יש לי שתיים ושלוש וארבע וחמש ושש, והם כולם מלאי ודאות. כולם מלאי ודאות. מה זה? שעשוע זה כשילד קטן. הוא יושב על השטיח ומשחק בצעצועים שלו. אז הוא לוקח פעם את זה, פעם לוקח את זה, פעם את זה. אין לו חשבונות. אין לו חשבונות. הוא עוד יותר מזה, הוא גם אחד מישהו הכי ינה זה מזה שהכל מתפרק לו. אצל הבוגר זה לא מהפכה שהתפרק, בניתי, התפרק. כן, זה שעשוע. שעשוע זה כל דבר, המדד הוא, שוב, זה המדד שכל מסתכל, אם זה אותנטי, אם זה עצמי. אם זה עצמי, אז מה אכפת לי? אז זה טוב, וזה טוב, וזה טוב, וזה טוב. וגם החוק לשם, כן, וגם החוק לשם הכריע, זה מה שהוא עושה, הוא לא בא לומר, זה נכון, זה לא נכון. אין דבר כזה ברוחניות, לדעתי. ברוחניות, אין דבר כזה, אין דבר כזה ששיטה אחת היא נכונה, שיטה אחת היא לא נכונה. אין דבר כזה. ברוחניות אמיתית, כל השיטות הנכונות. מי שלומד מהר"ל הרבה, כאילו משמש את המהר"ל, לא לומד אותו, משמש אותו, שיש לו כבר, אז הוא רואה שזה אחד הדברים היסודיים שהמר"ן מחנך אותנו. וגם לדעתי צהריו זה ככה, כלומר, בכלל לא מכריע, בכלל לא מכריע. לפי הצד הזה יותר חשוב, לפי הצד הזה יותר חשוב, לפי הצד הזה יותר חשוב. כן, מה שחשוב פה, וזה יכול להיות מה ששלמה בעצם בא לומר. זה פשוט שדבריו סותרים זה את זה. כן, זאת אומרת, שלמה לא היה, תגיד מילה, לא היה טיפש. הוא היה גאון בתורה. והוא ידע להיכנס לתוך מעמקי הדברים. כן? ודבר סותרים זה את זה, נכון. למה? כי שהמציאות הרוחנית ככה היא בנויה. המציאות הרוחנית היא משחקת, היא משתעשעת. לפעמים הדבר הזה נכון, וזה הפשט שהרבדיות הולך מתגברת בהם. כן? זאת אומרת, אני לא מחפש לסלק את הספק. אני מחפש לסלק את הצבעים הכהים, הצבעים הדומים שיש פה. זה מה שאני מחפש לסלק. ככל שנער אולי לא בא להיעלם, בדיוק כמו התפילין של ראש, הוא לא בא להיעלם. אין לו עניין להיעלם. יש לו עניין להיות נוכח. מכיוון שה... טוב, חן מיה, יכול להיות שזה לא נקרא ספק. זה יקרה שעשוע. קודם זה היה נקרא ספק. קודם זה נקרא, לא, ספק, לא היה ברור לי. אבל הספק נעלם, מה פשוט נעלם? זאת אומרת, הממדים האלו שכאילו נראים לי בהתחלה מין ערפל כזה, מין... הדוגמה טובה מאוד זה חסידות והעולם הליטאי. אני מאוד מאוד בונה את הנקודה הזאת. מי... איך... זה מחלוקת שהיא לכאורה היא... אני לא מדבר... כן, טוב, היא מחלוקת שהיא נראית מאוד... מאוד צדדית כזאת. לא צדדית, מצחיקה כזאת, יודע מה? אבל בעצם היא מרעישה עולמות. מרעישה עולמות. נגיד, אצל הרב יש כביכול, אחד היום, זה כאילו, דברים שמסתובבים, אם לרב יש כאילו, יש ליחס לעצם, אין ליחס לעצם, אז פעם היא שומע לי שהוא לא מבין איך אפשר, כן, כמו שהוא משתמש מילה אחרת, כלומר, בסדר, אפשר, כשאומרים, מדברים על זה, אז כאילו צוחקים, אבל מה פעם, שהדבר הזה, זה מי שהדבר הזה לא מדבר אליו, אז באמת, בשבילו זה כלום. אבל מי שמבין בעולמות פנימיים, השאלה אם יש או אין, זה נורא והיום השאלה הזאת. נורא והיום. ואם יש מקומות שבהם אפשר להגיד שהרב כאילו אומר שאין יחס, מקום אחר משמע שיש, אז הדבר הזה הוא מאוד משמעותי. הוא מאוד, יש לזה משמעות. אם אחר כך יכול שיהיה לשון מכריע, יכול להיות לשון מכריע, ומה העיקר, מה תפל אצל הרב. אבל ודאי שיש צעד, כביכול שאצל הרב יש המקומות שבהם הרב מדבר על זה שאין, שם לכאורה יש את החופש הכי גדול לבן אדם. כלומר, מה שאני רוצה להגיד זה הנקודה הזו, שמי שמכיר עולמות רוחניים, אז בעולמות רוחניים יש המון ממדים. המון ממדים. וכל הממדים האלו הם אמיתיים. והוודאות פותחת לנו את השאלות. ופתחנו את השאלות לא בגלל שיש פה כאילו מחשיקים או שיבני השם. אצל הירושה, אצל הבבלי, הספיקות הן בגלל שמחשיקים או שיבני השם. לא מתאר את זה בכמה קורות. מתאר את גודל החשיבות של הספק בעבודת השם, ואיך הספק יוצר ודאות. מכאן שהספק בא מצד חטא, מצד חולשה. ואז אנחנו מסתפקים, ואנחנו אומרים כך, אומרים כך, ואנחנו מחדדים את הספקה שלנו בסוגיה הזאת. ואחר כך אנחנו גם לא יודעים, אז אנחנו מחמירים. אז אנחנו בעצם הרווחנו המון מהספק. זה כאילו הספק של הבבלי. כלומר, לא, בעצם זה לא שאנחנו אוהבים את הספק הזה, אבל הספק של ירושלמי, כמו שאני אומר עכשיו. הספק של ירושלמי יכול כזה דבר, כן, זה מאוד נחמד, מאוד נחמד שיש פה את הספקות האלה, מאוד נחמד. וזה בכלל לא ספק. בכלל לא ספק, זה אור גדול. ככה אני הייתי מתאר את הירושלמי. אצל ירושלמי זה האור של הספקות. אצל הבבלי יש כאילו את החרדה הזאת. אז מה עושים? ככה או ככה? בגלל שזה חושך, יש בעיה, כן, חושך, אז צריך להכריע. צריך, כאילו, עובד בקדחנות כזאת לפתור את הבעיה, כדי שיהיה כל ירגע, אחד שנוכל לדעת מה עושים בשבת, מה עושים בחג, איך מתנהגים. אבל אצל ירושלמי, יכול להיות שזה בכלל לא משנה, זאת אומרת... טוב, זהו, מה שאציג את זה. רגע, וזה מה שאומר פה, והיסוד התחתית, זהו. ואז הרב אומר דבר נוסף, שחשוב לנו, אומר, והיסוד התחתיתי של המעשים, בנויים, בנוי דווקא על פי הרז הפנימי של הערכים. כן. זאת אומרת, מיסוד החוכמה העליונה, אבי הסלברטה, נמצא שהם כלולים בוודאיות המוחלטה, ברית עולם. זאת אומרת, פה הוא חוזר למה שלמדנו אצלנו, שבעצם ההתחלה, אנחנו מתחילים את הכל בוודאות. מתחילים את הכל בנקודה הזאת שבונים את האמונה הפשוטה הזאת. אמרנו שיש, אף כאילו תיאר את האמונה, שמתפשט עם ראשית הוודאיות המוחלטה. אז שתי העמודים האלו זה מקביל לאבא והבת. האמונה היא פה הבת. הבת זה עולמות רגשיים שלנו, טבעיים, שהם בעצם מלאים בוודאות. הם מלאים בוודאות לא בגלל שהם טיפשים, אלא בגלל שהם, כן, הם ה... זה דומה מאוד, שוב על השמש ולירח וליקום, כן, יש פה חוכמה, והמציאות מתפקדת על פי החוכמה הזאת, אז גם האמונה היא כזאת, כמו האמונה היא המציאות, היא המציאות, שאנחנו חלק ממנה. כלומר, דיברנו על זה, כן, כל העניין הזה של המשפטים האפריוריים, כל העניין הזה של, כן, של היסודות של ההיגיון, כל הדברים האלו, כל הדברים האלו הם דברים שהם נובעים אצלנו מעולם הרגשי. כל המוסר והטוב, האינסופיות של המוסר והטוב, כן, כל ה... זה שהעולם הזה הוא עולם אלוקי, כלומר עולם של יופי, עולם של מהות, עולם של שירה. כל הדברים האלה הם לא דברים שהם עובדות, הם מציאות ריאליות, בדיוק כמו שהמציאות המדעיות הפיזיקליות הריאליות הן קיימות, אז גם פה. והאמונה, האמונה זה כבכל האמון שלנו, האמון שלנו במציאות, כן? האמון שלנו במציאות, זה האמונה. יש מקום אחד שם כותב, נכון, על העניין הזה של ניאוף. למה ניאוף? יש בו את העניין הזה של מחיקת שם השם. בגלל ש... זאת אומרת, העולם בנוי על אמון, העולם בנוי על טבע ועל יסודות נורמליים של טבע. כן? והיסודות הנורמליים של הטבע הם האושיות והם הדבר הכי פשוט שעל זה הכל מתבסס. והאדם לא יכול כביכול לפגוע, נקרא זה ככה, בחוקים, באושיות של המציאות, כן? ואחרי זה לתפקד. אלא לכן שם היה נפגע. יש פה, זה האמונה. זה מופיע בורות, אפשר להגיד להסתכל על זה רגע אחד. פרק, ככה דלת אני חושב שעושים את חשיבות, עושים את חיותו. פרק, דלת. כפבב. עמוד מבית. עכשיו הוא מנסה להסביר את המושג אבא ובת. האבא זה כביכול החוקים של המציאות, החוכמה של המציאות. כאן קורא איזו חוכמה עליונה. והבת זה העולם הרגשי שלנו, הטבעי שלנו. אז העולם הרגשי שלנו, הטבעי שלנו, הוא המשך של ה... כן. דיברנו על זה, נכון, שפעם האדם חשב, סתם דבר, אני יודע שהפילוסופיה, האדם חשב שמה שהוא מבין זה כאילו צילום מדויק של המציאות. נכון, זאת אומרת, הוא לא מתערב בתהליכי החשיבה. הוא מתערב בתהליכי החשיבה, ו... כן, מה שהוא אומר, זה קיים. ואז בא, שוב, זו דוגמה מאוד טובה, בא איזה ספקן אחד כזה גדול, יום. הוא, אולי גם, כן, נגיד יום, כן, הוא היה הדמות שאיתו, שהוא יצר זה. הוא אמר, רגע, תסלחו לי, רבותיי, מה אתם אומרים לי שהר הוא משולש? הר הוא לא משולש. הר הוא, או מישור הוא מלבן. לא. זה, לא יודע, אוסף של דברים, לא יודע איך לקרוא לזה. האדם החליט שיש כזה מושג שנקרא משולש, והוא הלביש את זה על ההר הזה. כל מיני דברים כאלו, כן? כלומר בעצם האדם אקטיבי בתהליכי החשיבה שלו, הוא כאילו מפעיל אותם על המציאות. ואז בעצם מבחינתו זה היה כביכול ערער את המדע. הוא יראה את המדע. אני קראתי בן אדם אחד שהוא היה מאוד אהב את יום. כך הוא היה נראה כזה, זאת אומרת, דווקא היה תמיד חם כזה, והיה נראה כזה, אחד כזה שאין לו עמוד שדרה, שיחי, הכל עמוס, הכל מלא ספקות, הכל, אחרי שהוא ישב בחוק כזה, כוס כזה, והוא ראשי, יש לו תפקיד אפילו היום. והוא... הוא היה חול, ראית את זה בפנים, כל הפנים שלו היו החולות. היה חול כולו. זאת אומרת, שהוא נשאר ביום. זאת אומרת, הוא לא משיכה לה מיום. אבל כאן, כשהוא כותב בהקדמה שלו, בקורת התמונה הפתורה, הוא אומר, שום הזה הוא כמו נווד. טוב, הוא רואה שאלות, כן, הוא רואה שאלות, שואל שאלות, ומשיך הלאה. אז נשאר זה, אבל בעצם הוא אומר שם כאן, שהשאלה היא פתח לתשובה. לא נופלים מהכיסא שיש פה בעיה. בסדר, אז נכון, אין בחוץ משולש, אין בחוץ, השמש היא לא עיגול. שמש היא שמש, לא יודע מה היא. זה שאתה קורא לזה כדור, זה הבעיה של האדם. אבל, לא, ואז, כן, ואז, סתם, זה המילים, זה כאילו המילים, סתם, מילים, איך שלא זה בקטיר את זה, זה כמו, זה אדם, נכון, אדם כאילו, אדם בעצם משליך את העולמות שלו על המציאות. אחר כך הוא באמת מוצא אותם גם תוך המציאות, כי המציאות מחזירה לו את ה... נכון, המדע על סמך הנקודה הזאת התפתח מאוד. הוא קפץ אלפי מדרגות, כל המדע, כל התורת היחסות של קאנט, אולי גם התורת, גם הקוונטים, כולה בנויה. תורת היחסות של איינשטיין, סליחה, כן, כל מה שקוראים, תורת היחסות של איינשטיין, וכל הקוונטים, זה הכל מבוסס על התפיסות של קאנט, מה שקאנט גילה. ורואים איך שזה, מי שיש לו ספק, שיהיה במקום, בליבה של פצצת אטום, שהיא פוצצת ויראה כמה זה ספק, כן, זה שאנרגיה יכולה להפך, חומר יכול להפך לאנרגיה. כלומר, לא, מה שבאמת, אז חשוב להגיד את הנקודה הזאת היא של מה זה הנקודה, מה זה הנקודה של, 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 כלומר, היסוד הטבעי, מה זה האמון הזה שאני מדבר עליו. זה שבני אדם מאמינים, אמרתי, זה מופיע גם בספרי מובן ללוגיקה, כן, שזה שילדים מסדרים את הצעצועים שלהם, זה שכל דבר עצמי שמסודר, זה חלק מהנקודה הזאת, כלומר, נכון, זו תכונה של האדם, נגיד זה קנק של הבן אדם שצריך להיות מסודרים, אבל הפלא ופלא שכשאדם מטיל את זה, כאילו שם את זה על המציאות, אתה רואה שהמציאות היא גם כמסודרת, והוא יכול להגיע איתה למקומות שבכלל מי שיער שיש כזה דבר, אף דבר ניסיוני לא היה מלמד, לא היה מלמד כזה דבר. כן? כלומר, אז זה האמון, האמון. זה משהו, זה נקרא אמונה, זאת אומרת, האמונה זה תכונות רגשיות בתוכנו, לא רגשניות, אלא רגשיות, במובן של מה שנקרא השגות בלתי מציאות, שהן תונות בתוכנו, והן הבסיס והיסוד לתהליכי החשיבה, לתהליכים שאנחנו עוברים, ומעבירים אותם אחר כך למציאות עצמה, למציאות עצמה. לא, לכן הוא מפרע שכשאדם אמון משפחתי, גם כן, זה שיש, כן, זה שיש אישה ויש איש ויש יחסים נכונים בין הזוג הזה, והם מאמינים אחד לשני, יש אמון אחד לשני, אז זה, כן, זה תולדה והמשכה קווית מאותה אמונה הגדולה, שויה בעומק אהבה, הפועלת של סדר והתאמה בכנות המון היצועים ועולמות כולם. והמעילה המשפחתית היא מעילה מהרסת את השיות המעמידות, את היציאה וכחותיה. כן? זאת אומרת, לאדם יש תכונה בעייתית פה, שהיא כאילו יוכל להרוס את התכונות הטבעיות שלו. רואים, בכל המקומות יש כאילו הבדלים בין זכר לנקבה, רק אצל אדם יש לו איזה מין משהו כזה שהוא רוצה להרוס את זה, רוצה להראות שזה עין רך. אבל באמת, כל המציאות כולה, שוב, יש תופעות אולי שזה לא ככה, אבל בדרך כלל פרימיטיביות. בתופעות המיניות הגבוהות יותר, עכשיו זכר זכר, ונקבה זה נקבה, לא שניהם, בכל מקום זה משהו אחר, אבל זה קיים. בתוך כל עולמות הרוחניים יש חילוקים בין זכר לבין נקבה. בלי קשר עכשיו למי יש זכויות יותר, זה לא שאלה בכלל. יש הבדלים, והפגיעה בדבר הזה, זה פגיעה כאילו ביושר הנורמלי של המציאות. זה מה שאני רוצה להגיד פה, כן. את שעות המידות, את היצירה וכחותיה בעולם הכלי, לשחרר את עולם מהסירה רוחנית. והתיאות מבטאות את שם השם לוקי ישראל, זה בעצם הסיכום של החוקים האלו. גם שם יש דרך כלל זכר ונקמה, נכון, שתי אותיות זכריות ושתי אותיות נקביות. כן. הקולות בקיבה את כל חיי עולמים כולם, עם קוריותם ושושם. הקולות בקיבה את כל האמון היסודי, טוב, זהו. לא, זה מה שעשית, שזה העניין פה, שזה העניין של הבת. הבת זה האמון, האמונה הזאת. האמונה היא הטבע שלנו. עכשיו, הטבע שלנו, הטבע שלנו הוא סובייקט, אבל הוא בעצם אובייקט. זאת אומרת, הוא סובייקט במובן הזה שזה אנחנו. אבל אובייקט במובן הזה שיש פה משהו מוחלט, מדעי, אבסולוטי. ולא דבר שאפשר כביכול, לא יודע, עניין של פעם ירגיש ככה, פעם ירגיש ככה. כן? עכשיו, הוא נובע מאבא, כביכול זה כביכול החוכמה, החוכמה העליונה. כן, זה הפשט שאבא עשה את ברטה. עכשיו, המעשה הוא בהחלט תוצאה של האמונה הזאת. המעשה הזה, איך אני מתנהג? אני מתנהג בהתאם, בהתאם ליושר הטבעי הזה, בהתאם לנורמליות הזאת, בהתאם לבריאות הזאת. ואני מתנהג, כן, עכשיו, להרוס את המעשה, זה בעצם להרוס את הטבע הזה, כן? גם אם אדם הוא לא פרופסור למוזיקה, הוא מוזיקאי, הוא מבין שמוזיקה יש לה את הכללים האלו ואלו ואלו ואלו. וכך הוא חי, הוא לא ילך להרוס את ההרמוניה של המוזיקה, מכאן שזה, אם הוא מוזיקאי, באמת, הוא אוהב מוזיקה. כן? גם דמות מופשטת במוזיקה או בציור, הוא קודם כל צריך לדעת איך עושים, איך לראות את המציאות, את המציאות כמו שהיא באמת. אחר כך הוא יכול לעשות הפשטות, טוב גם פה, כלומר אם אתה לא, כן, מוזיקה זאת, כאילו סתם, אם יש לי מעין ריאליה כזאת, אתה לא יכול ללכת ולהרוס אותה. והמעשה הוא כאילו יותר, הוא כאילו מפגש הראשוני עם אותה ריאליה, עם אותה מציאות ריאלית. לא חשוב בכלל להבנה. ההבנה, כן, זאת, תמיד, לכן איך הרב אוחז פה בשתי הדברים, כלומר במעשה, בחיים, באמונה, בנאמנות שיש בתוך המציאות, זה קשור למעשה. שם עושים. כן? כך חיים כאילו חיים נורמליים. שבת ושבת, מה פירוש? אני מבין אותה, לא מבין אותה, זה לא משנה. כן? זאת אומרת, אני מעיד שעולם הוא חודש, או לא מעיד שעולם הוא חודש. אם אני מעיד שעולם הוא חודש, מה פירוש? אז ככה חיים, את החידוש, שכל היצירות של האדם הן אסורות. והיצירות של הקדוש הן מותרות. להפך, זה יום שבו אנחנו, שבת זה יום שבו אנחנו נפעלים או מוכללים ביצירה האלוקית. אחר כך מזה צומחת היצירה של האדם. זה מה שהוא צריך להגיד פה, שהיצירה של האדם יכול להיות שהיא מלאת ספקות, יכול להיות שהיא מלאת ניגודים, מלאת הפכים. אבל גם המציאות עצמה היא כזאת. זאת אומרת, צבא היא מלאת ניגודים והפכים. ניגודים והפכים, כן? אז כן, זהו. זה הפשט שאבא יסד ברטה, והם שייכים לוודאות, ובשולבם שאלה שני הכוחות, הנפלאים, הראשית והאחרית, המחשבה הצילית והמעשה המתווה את העולם והחיים, הוודאיות חודדת בוקעת בכל אותן המסילות, והספקיות הממוצעות, וכולם מראים באור הוודאי שמו כן תהילתו. זאת אומרת, מה יש ב... מה יש ב... כאילו שאתה הרשיב את האחרית. והמחשבה הצילית והמעשה המתווה את העולם החיים, שהוודאיות חודרת מוקד בכל אותן המסורות האספקלאיות המוצאים. מי זה האספקלאיות המוצאים? זה הספקות, נכון? כן? זה הספקות, נכון? זה המדבות המוצאות. והוודאות שמהירה שם... מה היא עושה? היא נותנת לכל המקום הזה את העוצמה הגדולה שלו, את ה... יכול, בשני הכיוונים שתיארנו אותם. יש עוד ספק שלישי, שהוא כאילו מישהו מחוץ למערכת הזאת. והספק ההוא הוא ספק בעייתי, מכאן שאין לו במה. מילה שמשתמשים היום זה פלטפורמה, הפלטפורמה זה, אמרתי זה היום מישהו שגם את הזבל סמל הפלטפורמות, קיבוצים, נכון? אז זה לא מילה יפה, אבל במה זה יותר יפה, כן? אין לו במה שתחזיק לו ותכיל לו את היכולות האלה, כן? אין מקום ככל, אין מי שדוחף, זה כל מדען שהוא בעצם הוא איבד את הזהות כאילו, כן? קצת היה לו איזה אירוע מוח כזה שדפק לו את המוח, נכון? אז מה שייך שהוא חושב מחשבה מדעית. אין מחשבה מדעית. אותו דבר זה גם פה. בלי שמירת שבת, זה מעין לדפוק את המוח כזה. מכאן שאדם, אדם כאדם, כן, יש לו את התשוקה, ככה הוא כותב, יש לו את התשוקה לחדש. זה הבסיס שלו, זה היסוד. סתם, זה אחד הדברים הכי אבסורדים שקיימים שאתה רוצה לחדש. ואיפה שלך את הכוח לחשוב, לחדש, שוב, זה קשור מאוד, זה כל מושגים כאילו טבעיים שיש תוך אדם שבכלל מובנים לו מאליו. אבל בעצם כולם נובעים מזה שאדם בעצם מעיד בטבע שלו שיש חידוש, שיש חידוש, שיש מהפכה, יש חופש. כן? ואם אדם מאבד את היכולת הזאת, והוא מאבד אותה, אם אין לו את ה... כן? מה שצריך להגיד זה נקודה שבעצם בלי שבת, בלי כמחול, אם אדם כאילו גולש מתוך האמונה החוצה, אז גם המחשבות שלו הן קטנות מאוד. המחשבות שלו קטנות. כלומר, העוצמה והוודאיות האדירה שתמונה בתוך השאלות שלו, הן חלשות מאוד. זה בעצם אובדן דרך, זה לא אובדן דרך, זה כאילו קריסת מערכות כזאת. ממש קריסת מערכות. ואז הספקות הן, הן לא ספקות, הן יותר צעקה של הצלה. זה יותר הצלה כזאת. זה לא בעצם שאלה צוותית שיש לה את היכולת לנתח את העולם, לבאר את העולם, כן? ומתוך עוצמה אדירה של דינמיקה ואנרגיה, לבוא ולשאול את השאלות, ולבוא ואחר כך גם לתת תשובות, אולי יישאר בשעשוע, יש גם פתרון לכאורה לדבר הזה. אבל זה אולי מה שכותב, זה מה שאולי אם כן נגיד במשנה, הנקודה ש... שאם הוא בא להגיד ש... זה הפשט לתי, שאדם בא לומר למישהו, תשמע, אמא שלך זה לא אמא שלך. לא. כל הדוגמה שלנו נכון זה שאשתך זה לא אשתך. ומילא הבנים, כן, והבנים שלך הם לא בנים שלך, הם בנים שלי. כן, נכון? זה סוג כזה של, זה סוג כזה של, של איזשהו שבר כזה באישיות. שחוסר אמון, אבל זה בעצם מה שהוא רוצה להגיד לו. כאילו, אתה מאמין לאשתך? באמת אתה מאמין, סתם, אני יודע שבצורה הכי פשוטית, אתה כאילו מאמין לאשתך? אתה מאמין כבכל הילדים שלך? מה פתאום? זה אשתך בגדה בך. אשתך בגדה בך ובעצם אשתי. והילדים שלך, אתה חושב שהם שלך? משיעה, אתה לא מצרב בבית, אתה כל זה יושב בישיבה. אני בינתיים הייתי פה וחגגתי, כן, זה אני, הילדים שלי. האמון, נכון, האמון הזה, הוא, זה כביכול אפשרות שלישית שבעצם יש צד כזה שכביכול רב נחמן עסוק בנקודה הזאת במקום הזה, כלומר הוא כביכול עסוק, יש כביכול איזה חלל פנוי הזה, כן, של הרב, הוא כביכול עסוק במקום הזה, אני רוצה להגיד שגם הרב עסוק בזה, אבל זה עוד אפשרות, זה עוד נקודה שלישית, עוד אפשרות, עוד ספק שלישי שהוא בעצם נובע, הוא לא ספק של, הוא כמו פרודוקטיבי כזה, אלא הוא ספק של, שהבמה התפרקה, מרעידת אדמה כזאת היא קשה. יש כמה דמויות כאילו, רציניות שעברו כזה דבר, דוגמה אחרי השואה, כאילו. לא, מישהו שזה, שמתאר את זה, זה סופר, אלי ויזל עבר כזה תהליך, הוא מתאר את זה בספרים שלו, את התהליך הזה, הוא גם משתקם מזה, הוא גם משתקם מזה, זאת אומרת, הוא עבר כאילו תהליך זה משתקם. ההשתקעות שלי מאוד מיוחדת, היא קשורה לזה, כן, כאילו הקרקע התפרקה לו. ואחר כך הוא, זה נבנה לו מחדש. נבנה לו מחדש מאוד על הכיוון של נחמן כזה, על כיוון של מישהו משוגעי, הוא אוהב מאוד לכתוב על, יש לו קבצן מירושלים, כן, המשוגעים, מאוד אוהב את המשוגעים של נחמן. כלומר, כאילו האמונה בוקעת דווקא דרך השבר הזה דווקא. כן, דרך השברים האלו דווקא משם, דרך חושך, נכון? יש לנו, כך זה נהיה עשרים שמתחילים בחושך, חושך, רק יש לו שחר, נכון? זה כשהוא מתחיל להתרפות. אז הוא מתאר את זה, קשור עם קמת מדינת ישראל. אחד הסיבות שהוא לא היה בער, הוא לא בער זה בשביל ככה, שקראתי את זה, שדברים שלו, שהוא אומר שהוא לא מסוגל לעמוד ב... שלום מדינת ישראל זה הכל. הוא לא מסוגל להיות בה, ברוב העוצמה של ה... של התהליך שקורה פה, מבחינתו. משהו מטורף כזה. אחר כך, גם מלחמת יום ששת הימים, גם כאן כתב, זה קבצה מירושלים, זה מלחמת ששת הימים. זה נשאר, אני לא אותו מרכזי שאנשים משוגעים. שכל מה שקורה במדינה הזו זה משוגע. כלומר, כאילו, צומח פה משהו שהוא... זה דוגמה למשל, לדעתי, לספק השלישי הזה. צריך לדבר עליו יותר אולי, לספק השלישי הזה. כל כך זה, זה... יכול להיות גם הוא נכנס פה למרעיש. צריך לראות את זה. הוא נכנס פה גם כאן לשבת בית. לא, לשבת, לסוגיה של הרשע. מכאן שזה מה שרואים, שדוגמה, גם צייביזה הזה, שפילו מאחורי השבר הנורי, דווקא משם בוקעת האמונה. נכון, אמונה חדשה, אמונה משוגעת כזאת, אמונה מטורפת, אמונה של, של משוגעים, כן, של שטות וכסילות ו... אוקיי, נותנים לחודש אדר כזה, כן, שזה כאילו האמונה, האמונה ההיא. ושיש, אני רוצה להגיד, יש, וזה נסים, יש איגרת של הרב, איגרת מדעת, זה אותו ציטוט שציטטו באותו ראש ישיבה, שאמר שיש שירות שלו שלומד את המדעת, אז כאילו הוא מסתמך על האיגרת הזאת. שהרב אומר שהוא לא היה מכניס לבית מדעת שלו אנשים שמעדו קרסו להם. אנשים שמעדו קרסו להם, איגרת מדעת, הוא לא הכניס לבית המדעת שלו. כן, כשאנשים כאלה שמדעו קרסו להם, הם יקימו בתי מדרש, הם יקימו כאלו מכונים כאלו, תורניים כאלו, כן, אקדמיה וזה, מה שהיה שחוכמת ישראל, כמו שהיה, כמו שהיה פעם, ב, הם יקימו כזה דבר, הוא לא עובד ככה, הוא רוצה, זה לרב אלכסנדר, הוא רוצה, הכל מתחיל אצלו פשטות, באמונה פשוטה. מי שמעדו קרסו לה, שוב, הקרסו זה האמונה הפשוטה, זה הבת. הרגל, כמי שזה קשור, מי שזה דמיון, מי ששם נפל, הוא לא מכניס לבית המדרש, ככה הוא כותב. אבל יש איגרת אחרת שהוא כותב, זה מעניין, כל אחד הוא כותב למישהו אחר, לזה משוגע כזה, הוא כתב, זה, הרסד, לזה הוא כתב את המשפט, אמרנו ככה. כאילו זה אינטלקטואל כזה, הוא היה פגור במחנה הזאת, הוא אומר לו, אני לא מכניס לבית המדרש. לא מכניס לבית המדרש, כל התסביכים שלך מחוץ לבית המדרש. אבל זה קצת אל-טנקסים כאילו טוב, אבל ללווין, איך אומרים, לדוב מנה של לווין, אלא, איך אומרים, דוב מנה של לווין, איזה של... מה זה? בנימין, מנה של? בנימין, מנה של? לא, אז הוא לא אומר שהוא לא הבין מה הרב כתב. אז אף פעם לא כתבתי את זה בשבילך, את האגרות, כתבתי את האגרות למי שמעדו, אנשים בעלי כישרון מיסטי, שמעדו קרסו להם, זה אותו ביטוי יפה שם. עכשיו, אבי החליט, אבי החליט, מה הוא רוצה? אז את אלכסנדרוב הזה, אומר אותך, מתחשבות, מחשבות שלך לא מכניס לבית מדרש. אבל דרך אגב, הוא היה קשומות לרב. והוא היה אחת עם חיים כהן ועוד מישהו, אז אתה היה עוד מיד שלישי, פשוט דעת. טוב, עלינים כאלו שהסתובבו בישיבה הרב. והוא מאוד אהבו את הרב, מאוד העריך אותו. אבל הרב לא, הרב היה התחק מהם. אבל... אבל ללווין הזה אומר, תשמע, אני כתבתי את זה דווקא. לא, לכן אני אומר שיכול להיות שגם... לא, כאילו המבט של הרב הוא כזה מבט... הספיקות שהתיימנו אותם זה כאילו ספיקות, סתם, במילים שלי כאילו ספיקות הירואים כאלה, כן. זה ספיקות רציניים, זה טוב, מלא עוצמה, מלא כוח, כן, אבל מה קורה עם ספק כזה שבעצם נבח הכל שבור שלו. הכל שלו שם, הכל נפל שם. יש כזה שיר כזה על אחד שמשהו מושך אותו לאיזשהו מערה כזאת ושם יש לו חור שם והוא נופל לחור הזה, אתם יודעים, כל זה מחכה שיקבל, לא שמעתם כמעט, אין יש לי ערים ועושה את זה. והוא נופל ונופל ומחכה כל זה לקבל את המכה, ואתה מבין שזה המקום להיות שם כל הזמן בנפילה כזאת. זה המקום האמיתי, אין חבטות, אין שם כלום. זה המציאות, אתה נופל כל הזמן. אז כן, זה כאילו מה קורה עם, עם שבר כזה. כי אני אומר שזה לא יכול, אלו שמעדו קרסוליהם, איך, מה איתם? איך, אז, כן. טוב, אז גרגע צריך, צריך לדבר, זה נראה זה כבר פעם הבאה, בסדר?
Is that level?